הקודש מוסר החול סיימנו, שבוע הבא אני רוצה ללמד על פורים, אז יש לי שיעור בודד. אז רציתי לקרוא איתכם מאמר באורות, מאמר מאוד מאוד חשוב. הוא נכתב אתמול בערב על ידי הרב קוק, כלומר כאילו נכתב אתמול בערב, מאוד מאוד רלוונטי. ובמקום שאני אקדים הרבה הקדמות, אנחנו נקרא, ותוך כדי קריאה תראו שזה מאוד רלוונטי. יש מי שאין לו דף, אז קפוץ, תביא כמה ספרי אורות וחלק אנשים, מי שאין לו דף יסתכל באורות. קדימה. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. הרב קוק מדבר, אתם רואים, תרס"ח 1908, נכון? אמצע תקופת עלייה שנייה, זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, תקופת ההשכלה באירופה, בשיאה, וכאן בארץ ישראל מתחילים להגיע החלוצים מרוסיה עם אידיאולוגיה של כפירה, ורוסיה מטריאליסטית, קומוניזם מטריאליסטי. הסגנון העיקרי הוא ככה, דטרמיניזם. מה זה דטרמיניזם? זאת אומרת, לא צריך אלוקים שינהל את העולם, יש חוקי טבע. חוקי טבע הם קבועים במציאות, צבועים. אנחנו חיים בעולם שהחומר יש בו חוקים הכרחיים, והם אלה שמחזיקים את העולם ומפתחים אותו. יש אבולוציה, והמחשבה הדתית הרגילה שהייתה רגילה לראות את האלוקים כמו איזה סבא זקן שיושב למעלה וכל הזמן מזיז את המכשירים, מסובב את המנופים ומנהל את העולם, אז פתאום יש תיאוריה מדעית שמסבירה איך העולם מתפתח על פי חוקי הטבע, אבולוציה. ואז אנחנו יכולים לוותר על ריבונו של עולם, ואנחנו הנאורים והמתקדמים יודעים שלא צריך כל מיני מיתוסים וכל מיני אמונות דתיות וכל מיני מיסטיקה דתית בשביל להבין איך העולם קיים. אנחנו אנשי מדע, ואנחנו יודעים שהעולם הוא מתפתח באופן דטרמיניסטי. עכשיו הרב עושה תרגיל מספר 3. תרגיל מספר 3 באומנויות לחימה יפניות. פירושו של דבר, אם השני משקיע את כל הכוח נגדך, מה אתה עושה? אתה זז טיפה הצידה ועוד נותן לו מכה קלה שימשיך באותה תנופה כדי שיתרסק על הקיר ממול או על הרצפה, אם תשים לו גם רגל בינתיים. כלומר, הכוח שהוא משקיע נגדך, אתה משתמש בעזרת תרגיל מספר 3 נגדו. אתה לא צריך דווקא לעמוד נגד ולהגיד, אני חזק יותר ממך ואתה לא צודק וזה שום דבר, אני יותר שמן ממך. לא, את כל האנרגיה שהוא משקיע בשביל להרוס אותך, זו האנרגיה שתרסק לו את העצמות. זה בעיקרון בתורת הלחימה היפנית. גם בענייני אמונות ודעות להבדיל, הרב אומר, לא תמיד צריך לצאת נגד הדעות הרעות. הרבה פעמים העקרונות שבהם עצמם הם גורמות להם לחסל את עצמם, הם אלה שבסופו של דבר מתוכם יוצא האור הגדול. והרב עומד, הוא לא נבהל בכלל מהאבולוציה, אדרבה, הוא מסביר איך שאבולוציה, באורות הקודש יש כמה פסקאות שהרב מדבר על אבולוציה, הוא אומר, היא עכשיו יוצרת צורות חשיבה כאלה שיאפשרו להסביר דברים מאוד עמוקים בתורה. הרבה רזי תורה שבעבר היה קשה להסביר אותם, עכשיו מצאנו שפה שאפשר יהיה להסביר כל מיני מושגים פנימיים, וזה לא נכון שזה נגד הדת, זה נגד התפיסות השטחיות של הבנת הדת. אבל באמת, לא רק שזה לא נגד הדת, זה מסייע אל הדת. כך הרב בהרבה מאוד דברים, הוא בעצם לא עומד נגד הקדמה, נגד ההתפתחות המדעית. הוא רק מלמד אותנו איך כל ההתפתחויות האלה, לא רק שהם לא נגד האמונה, אלא במבט יותר עמוק, הם עצמם יעזרו לבסס את האמונה. עכשיו, בואו נראה איך הוא עושה פה לגבי אותו מושג שנחשב בזמנו, בסוף, במאה ה-19, הוא נחשב לאויב הכי גדול של הדת, התפיסה המטריאליסטית הדטרמיניסטית. מי שלא הבין מה שאמרתי, אז אני אסביר. מטריאליזם זה חומר, זה פילוסופיה חומרית. כלומר, מטריה זה חומר. מטריאליזם זה תפיסת עולם שאומרת, יש בעולם רק חומר. אפילו המחשבות שלך זה בסך הכל ריאקציות כימיות בתאי המוח. אפילו הרגשות שלך זה חומר, זה תמיסות כימיות שיוצרות הבזקים חשמליים בין מערכות שונות במוח, וזה יוצר התחושה של התרגשות, של אהבה, של שנאה, של כעס, של עצבנות. הכל כימיה, הכל חומר. אין דבר כזה רוח. זה תפיסת העולם המטריאליסטית שרוצה לצייר את כל המציאות רק חומר וחומר וחומר, אין בכלל רוח, אין נשמה, אין שום דבר כזה. האדם זה גוש חומר, אלא מה? גוש חומר משוכלל עם נפח מוח גדול, זה האדם. זה נקרא תפיסת עולם מטריאליסטית. תפיסת עולם דטרמיניסטית אומרת, החומר כפוף לחוקים חד ערכיים. חוקים שמחווים את החומר להתפתח בקווים ברורים. היו תקופות שהיו אנשי מדע שהיו אומרים, אם תיתנו לי תמונה של העולם היום, אני אגיד לכם בדיוק איך העולם יהיה בעוד 100 שנה. טוב, אתם לא יכולים לתת לי את כל הנתונים, לכן אני גם לא יכול להגיד לכם מה יהיה עוד 100 שנה, אבל ברמה העקרונית, אילו הייתי יכול היום להכיל במחשב את כל הנתונים של המציאות היום, העולם מתקדם בצורה דטרמיניסטית, כלומר מחויבת המציאות, הכרחית, לפי חוקים, ואם הייתי יכול לאסוף את כל המציאות של היום, הייתי יכול לדעת איך המציאות תהיה בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה, בעוד 200 שנה. כמובן שזו אמירה מאוד פשטנית, מאוד פרימיטיבית. אין היום מי שמאמין במדע המודרני יודע שזה לא כך. יש הרבה מאוד דברים שהם פתוחים. כל מדע החאוס וכל המדע של הקוונטים שמדבר על המקריות של הקוונטים, כל הדברים האלה הם דברים שלא ניכנס להם ברמה המדעית. אני רק אומר שהמאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שזו התקופה שהרב כותב, אז רוב הכופרים היהודיים, הם תמיד באו קצת אחרי הכופרים האירופאים, הגויים שכפרו בנצרות, אז סופרי השכלה העתיקו מהם את הצורות כפירה, הם עדיין היו בשיא ההתלהבות, שאני קורא לה לצורך העניין, תפיסת עולם מטריאליסטית דטרמיניסטית סותרת את האמונה. לא צריך יותר אמונה, לא צריך יותר דת, אנחנו אנשי המדע נסביר את הכל. עכשיו תראו איך הרב מתמודד איתם, ואתם כמובן תבינו שכל מה שאני מלמד אתכם את המאמר הזה, זה לא רק איך הרב מתמודד איתם, אלא מהר מאוד אתם תחושו עד כמה שהדברים האלה אקטואליים גם להתמודדות שלנו היום. בואו נראה. ההכרח זהו עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ודווקא כל המון זה, שזה מתפשט כל כך מהר, אנשים כל כך נהנים לתפוס את זה, יהפך לכל שדי. בידי חכמי לב וקדושי רעיון, שידעו לנתח את הדברים ולהסביר אותם בעומק. דווקא הנחש יהפך למטה האלוקים אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי להשם הארץ. שמתם לב? הרב פה אגב הוסיף לנו פרשנות המקרא, למה ריבונו של עולם עשה עם משה את המופת הזה, השליך את המטה מהנחש, עכשיו אמר תפוס את הנחש והנחש שנייה למטה, ובמטה הזה עשה משה את האותות ומופתים. רוצה לומר מה תפקידו של משה בעולם? לקחת את הדברים שהם נראים כאילו נגד האמונה, נגד התורה, נגד המוסר, לקחת הנחשים, עם הנחשים האלה בעצמם, דרכם ועל ידם, לעשות את האותות ומופתים שמגלים את שם השם בעולם. זה כמובן משל רוחני לסגנון שהרב מדבר עליו הרבה פעמים, איך מקיימים התמודדות רוחנית מול אידאות, על ידי זה לא רק שאתה מוכיח שהן לא נכונות, אלא אתה לוקח את הגרעין הפנימי, את הכוח הפנימי שלהם, ובעזרתו אתה מוכיח את האמונה. אתה מבסס את האמונה. אז הנה בוא נראה איך שהרב עושה את זה כאן. הכרח החיים ומרירות סבלם, הוא יביא את ההוראה האלוקית לעולם. דווקא הכרח, הוא יסגל את הלבות להיפתח, ולקבל את האור הגדול של זוהר אמונה בכל הדר גאונו. אתם צודקים, נכון? יש בעולם טבע. אלוקים ברא את העולם, לא הפקר. אלוקים לא ברא את העולם ככה שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אלוקים עשה את האדם ישר. אלוקים ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. ויהפוך כושי אורו, נמר חבור מורותיו. אם יאספו כל חכמי תבל, לא ידעו להפוך יתוש לפיל, ולא פיל יתוש, ולא אדם לקוף, ולא קוף לאדם. ודווקא בגלל שיש חוקים קבועים וברורים, אז החוקיות היותר אימננטית, כלומר עצמית, מהותית, זה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה אלוקים עשה את האדם ישר. זה וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ולכן הכפירה היא נגד הטבע. ולכן הרשעות היא משבשת את הסדר שבו חקק השם בעולמו. ולכן הטבע, כלומר הסדרים העצמיים שריבונו של עולם חקק במציאות, הוא עצמו יכריח את החיים לשוב אל עמדתם הראשונה, אל היושר הפנימי שלהם, אל אור האמונה. הכפירה המטריאליסטית, הדטרמיניסטית, היא נגד טבע האדם. היא נגד האופי של החיים, ולכן היא לא יכולה להחזיק מעמד. למה אתם חושבים יש במערב השמן, המפותם, העושה כל הזמן רק באיכות החיים החומרית, למה יש מיליונים של אנשים שנוסעים כל הזמן למזרח לחפש קצת רוחניות? למה זה? סיפר לי פעם מישהו, את הבוגר שלי, אני אחזור א', סיפור מעניין. הוא היה בסרט מטכ"ל, ושם הצוות ממשיך גם אחרי שהם משתחררים, הרבה שנים. וכל המפגשים. זה אומר, החבר'ה מהצוות שלי, 4, 5, 6 שנים אחרי זה, רובם עדיין מסתובבים בחוץ לארץ. והמקום הכי שמגיעים אליו הרבה זה כמובן הודו ואשרמים וגואה וכל המקומות האלה. הוא אומר, כולם אחרי שהם גומרים שם, באים אליי הביתה, מתחילים לדבר איתי על יהדות. החבר'ה הכי אנטי-דתיים. אני אומר, מה קרה לכם? התחרפנתם על כל השכל? הם אומרים, אנחנו מחפשים משהו קצת אוויר. אז שם, הם שזה נסו להודו. ושם התחילו לדבר איתם על רוחניות ורוחניות, ופתאום נפל המסימון, עד שאנחנו שם בהודו עוסקים בכל מיני רוחניות משוגעת כזאת, וואלה, נעלתנו בחור, חבר שלנו דתי, היה לו רוחניות, אולי גם יש רוחניות ביהדות. אז היו חוזרים איתו לדבר איתו על יהדות. ראיתי לפני שבוע, אני גם מי שמכם ראה, הופיע בעיתון על מלחמת הקופים בארצות הברית. ראיתם את זה במקרה? סיפרתי לכם? בארצות הברית, בעשר שנים האחרונות, יש התעוררות שמרנית בלתי רגילה, ויש מיליונים שמצטרפים לכל מיני כנסיות, וכבר נקעה נפשם מהחומרנות הזאת, מחפשים קצת... אז יש שתי מדינות שקמו שם הרבה אנשים נגד, בבתי ספר בארצות הברית יש חוק הפרדת דת ומדינה. לכן אסור להכניס לבית ספר שום לימודים שהם נובעים מהתנך. ובמדעי הטבע שם מלמדים את כולם שאדם הוא קוף. הוא הפיתוח האחרון של האבולוציה של הקופים. עכשיו, יש בג'ורג'יה ובנימלי באלבמה, לא זוכר מהמדינה בשנייה, בשני מדינות, כמות האנשים שכבר נקעה נפשם בזה, והם היום מתקרבים יותר לאמונה, זאת היא כל כך גדולה, שהם הלכו לכל בתי הספר, ושמו מדבקות על הספרי פיזיקה, על הספרי ביולוגיה, את התיאוריות של האבולוציה יש לבחון בעין ביקורתית, זו רק השערה של המדע, ואנחנו מציעים לך לא לקבל אותה כמו שהיא. משהו בסגנון זה. פרץ קרב נוראי בארצות הברית, אנשים הגישו בגץ, כי זה הכנסת תיאוריות דתיות לתוך הלימוד ואסור. והמדביקים טוענים שעד רבה, מה פתאום שישבשו את השכל של הילדים שלהם שאדם זה קוף? אדם יש לו שאר רוח. אז עכשיו כל ארצות הברית רועשת עם בגצים, בגצים נגדים, קוראים לזה שם מלחמת הקופים. האם האדם הוא קוף? או שיש לו גם צלם אלוקים? האם האדם הוא רק בעל חי שהתפתח במערכת אבולוציונית, או שהוא נברא עם צלם אלוקים בתוכו? אז זה היום אחת הסערות הגדולות שיש במערכת המשפט בארצות הברית. למה? כי כמה אפשר ללכת נגד טבע האדם? האדם נברא בצלם אלוקים. אלוקים עשה את אדם ישר, מחנכים אותו שנים שהוא קוף, הוא קוף, הוא קוף, הוא קוף, והוא לא מוכן להסכים לזה. הוא לא מוכן להסכים. אני לא קוף, אני מוחה. אני בן אדם. ואני לא רק חומר. יש בי רוח ויש לי שאיפות. ומיליונים אנשים מחפשים. בערה, אני לא מדבר על זה שפני כדור הארץ, בסוף רוב האנשים מאמינים, למרות אחרי 150-200 שנה אחרי ניטשה, שעדיין רוב האנשים בעולם הם מאמינים. אבל אפילו במערב השמן האתאיסטי הרציונלי, כן? האקזיסטנציאליסטי, הנאור, המתקדם, גם שם יש צמאון עצום לאמונה. למה? בגלל סיבות דטרמיניסטיות. בגלל שנכון, אלוקים סידר את העולם על פי חוקיות. ואחד החוקים היותר יסודיים שיש זה שהאדם נברא בצלם אלוקים. ואת זה אי אפשר שנות. וכשאדם הוא מנסה ללכת נגד זה, אז הטבע מתקומם, הטבע של האדם מתקומם, וקורא תגר על העניין הזה. בואו נראה. נדמה הדבר, כאילו העולם מתמוטט הוא וכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת עינוד יד הכפירה הגסה. זו המפלצת, הבלה, היבשה, והחזריה רובצת עליו. למה הרב קורא לה מפלצת? כי היא אוכלת את הנשמה שלו, כי היא משאירה לו חיים מסכנים, כי היא לוקחת ממנו, כן, זה כמו לקחת בן אדם, להוציא ממנו את הנשמה שלו ולהגיד לו תמשיך לחיות. זה העונש הכי גדול, לקחת מאדם את האמונה שלו, לקחת מאדם את הרוחניות שלו, להלביש עליו מעיל של משוגע ולהרגיל אותו לחשוב שהוא קוף. תארו לעצמכם שהם לוקחים אתכם לבית משוגעים, מלבישים לכם כל מיני קביים כאלה שאתם תתנהגו כמו קופים, ואתם חייבים שלוש פעמים ביום להגיד אני קוף, אני קוף, אני קוף. הייתם משתגעים, לא? שם אנושות היא עושה את זה בצורה יותר מתוחכמת. היא לא מכניסה אתכם לבית משוגעים, היא לא מלבישה לכם מעיל, היא לא אומרת שתגידו שלוש פעם אני קוף, אבל היא לאט לאט, כל ילד מגיל אפס, הוא לומד שאדם מתקדם, אדם נאור, אדם חכם, הוא מבין שהוא מקוף. כל בתי הספר מלמדים אותם שהם קופים, כל הזמן מפמפם את זה בראש, עד שלאט לאט כולם מאמינים בזה. כמה זמן הרשע הזה יכול להישאר? האלימות הנוראה הזאת, כמה זמן היא תוכל להחזיק מעמד? כמה זמן הדיקטטורה האינטלקטואלית הזאת היא תוכל לדכא את שאר הרוח של האדם? ההכרח הדטרמיניסטי הוא עצמו יכריח את הנשמה האלוקית שבאדם להתפרץ בחמת זעם מול הדיקטטור הנורא ולצאת למלחמת חירות, למלחמת שחרור האדם. הרי השלבת האלוקית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש, מכה גלים גדולים, שוערים מגלי כל ים. היא עולה שמיים ויורדת תאומות בחדרי כל רוח ונפש. והכפירה האיומה, השפחה, הבלה, בת העבדות הבזויה, זה לא סתם חירופים וגידופים. מה זה נקרא? למה קורא לשפחה בלה, בת עבדות בזויה? כי ממה נובעת הכפירה? מעבדות ליצרים, מהרצון למצוא אידיאולוגיות שיתנו לגיטימציה לזה שאדם הוא פועל באופן יצרי. קוף פועל רק באופן יצרי, אי אפשר לדרוש מקוף פעילות אחרת. אז בעצם כל התפיסה הזאת היא תוצאה של עבדות מוסרית, של חוסר יכולת לעמוד מול היצרים והחולשות ולהילחם נגדה, ולכן האדם מרצון שם על עצמו את מין המשוגעים הזה כדי שהוא לא יצטרך להילחם נגד היצר, כדי לתת לגיטימציה לכל היצרים. אז לכן הרב קורא לכפירה בת עבדות בזויה, בעצם היא תוצאה של העבדות של האדם ליצריו. היא סוגרת בעד הנשמה את בריחיה לבלתי תראה החוצה. היא יראה מאוד מאורה בעיר. היא, האחרונה, הכפירה, יודעת שבניצוץ אחד מרשפיה של השלבת האלוקית תכלה כליל. בבוקר אני נוסע, עולה להזכרה של המחותן שלי, רב אלי הורוביץ, זכרונו לברכה, שנרצח בחברון לפני שנתיים בדיוק. אז אני זוכר, הוא סיפר לי, הוא גדל בארצות הברית אצל בן אביו, היה שם ראש ישיבה, אבל זה היה בשנות ה-60, כל החגיגה של ההיפיז, ואבא שלו היה עסוק עם התלמידים, והוא בגיל צעיר יצא ככה, מה שנקרא, אל החבר'ה, היה שם חילוני, חבל הזמן, היפי. בגיל 17 הוא החליט שהוא רוצה לנסוע להודו, עזב, הוא היה גאון, כל בית ספר, הוא שם היה לו מוח מבריק, ושם את כל הלימודים הוא עושה ככה, בגיל 17 גמר שם את כל הבגרויות, כלאחר יד, ונסע להודו. אביו אמר לו שהוא ממן אותה טיסה להודו בתנאי שבדרך הוא יעצור בארץ ישראל ויעביר דרישת שלום לקרובים בקיבוץ חולטה. אמר בסדר, ירד בקיבוץ חולטה ונחת פה בדיוק, זה היה מיד אחרי ששת הימים, ושם חולטה זה מתחת הסורים, שמע שם את כל מה שהיה ואחתל בגולה, ומאוד הרשים אותו, אז נשאר שם, נשאר בקיבוץ חולטה כחילוני, היה בצבא בני משקים, חילוני. אחרי הצבא הוא רגיש שהוא חנוק. בא, יום אחד ראיתי אותו, אני הכרתי אותו כשהוא בא יום אחד למרכז הרב. אז זה לא היה כמו היום. אז היפיז היו, היפיז אמיתיים. היה לו שערות, זוכר, הוא בא כזה עם ג'ינס מרוע, ועם שערות עד הישבן ממש, לא במליצה. היה לו חליפת שערות כזאת יפה, ארוכה, עד הישבן. והוא סיפר לי אחר כך, אני ראה את זה, בא לישיבה, שלושה ימים. כל הנשמה התפרצה החוצה, בשלושה ימים נמאס לו מהכל, הלך למספרה, הוריד את הכל, הלך לחנות, קנה בגדים חדשים, שרף את כל הישנים, נכנס לישיבה, ישב 10 שנים, נהיה תלמיד חכם גדול, אחר כך היה רם בשווה חברון הרבה שנים, עד שנרצח, כמעט הוא שם 20 שנה היה רם בשווה חברון. אבל אני זוכר שהוא אמר לי את זה, בשלושה ימים כל ליבו התהפך. פתאום, שלושה ימים שהוא למד כתבי הרב קוק, וראה את כל האור הגדול והרגיש שזה בדיוק מה שנשמתו כל הזמן חיפשה, וממש בחמת זעם, הוא אומר, התנפל על הכל, זרק את הכל, תוך שלושה ימים ליבו התהפך, והתיישב, התחיל ללמוד פה בחור ישיבה. וזה יקרה לכולם. זה מוכרח לקרות. כמה זמן אפשר להתעמר בנשמה? כמה אפשר לדכא את הנשמה היהודית? יש לזה גבול, יש דטרמיניזם בעולם. יש הכרח, העולם הוא לא הפקר. נכון? אתם צודקים? ריבונו של עולם יצר את העולם, שהוא הטביע בעולם את המהות העצמית של העולם, ואי אפשר להתכחש למהות העצמית המוטבעת בתוך המציאות. יודעת היא האחרונה שבניצות זך אחד מרשפיה של השלבת האלוקית יחלה כליל. אבל כל אשר תוסיף לשים מחנק לה, כל אשר תוסיף לעצור בעד נשמת אלוקים חיים הגדולה והחזקה של נשמת כל חי, כה תוסיף הנשמה לאגור את חילה פנימה. החוסר סביעות רצון התגבר. הדברים הכי מאפיינים את הדור, מהו? חוסר סביעות רצון. אנשים לא מוצאים את עצמם, אנשים אליהם סיפוק, אנשים אליהם שמחים, מיואשים, מטביעים את הייאוש שלהם באלכוהול, בסמים, הולכים לכל עולם לחפש את עצמם, כי הם לא טוב להם. צודקים, באמת לא טוב, מאוד לא טוב להם. ובמלוא צפקה הנה תצא ברעם ורעש בכל נפץ וזרם, כי יוג הרום רג, כיום הרג רב בנפול מגדלים. מגיע רגע שהמגדלים נופלים, כל מגדלי השקר נופלים. הנה יום בא ולא ירחק חוק, והאנושיות תתעורר כדוב שקול וכארי על תרפו, להינקם מהכפירה הבזויה בעד כל רעתה אשר עוללה לה. בפתע תבקש להשליך ממנה את אבותיה, בחמה גדולה ובקצב גדול תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים, את השלווה ואת העדן של הדעות הטהורות. שמכיר קצת, אני התחלתי באלה שלמדו איתי בשיעור של יום ראשון, וראיתי לכם שם שאחד הטענות הכי נפוצות בעולם החילוני, אתם הדתיים מחפשים את הדרך הקלה, יש לכם אלוקים, הכל מסודר, אנחנו הגיבורים, אנחנו מוכנים להתמודד מול עולם שבאמת אין לו דרך ואין לו משמעות ואין לו זה וזה. זה בעצם זה כתוב בניטשה. רק ניטשה השיג את המסקנות והוא השתגע והתאבד. אבל התלמידים של ניטשה עוד ממשיכים לחלום שהם בעולם שאין בו ראשית ואין בו אחרית ואין בו משמעות ואין בו אמות מידה מוסר. הם הגיבורים. אתם הדתיים צריכים חלשים, כי אתם בוחרים בדעת בגלל שזה קל. מה שקל זה פסול? זה שריבונו של עולם ברא עולם נעים, יפה, עולם שיש בו אמת, עולם שיש בו משמעות. אז מה, בגלל שהעולם האמוני יש בו הרבה אור, יש בו הרבה שלווה, יש בו הרבה ביטחון, אז זה נותן יתרון למי שאני גיבור מוכן לחיות בלי משמעות? הלא צחוקם כשחוק הכסיל. אין לך טענה אווילית יותר מזה. טוענים, אתם בורחים לזה בגלל שזה קל. לא נכון. לא נכון. יש בחינות אחרות שצריך להיאבק בזה. איך להתמודד מול כל המכבש הכפירתי שמופעל בכל העולם ורוצה לעקור כל מה שקדוש וכל מה שטהור וכל מה שיקר. יש גם צורך של להתמודד עם חולשות, עם יצרים, איזה גיבור הכובש את יצרו. אבל אנחנו לא מתביישים בזה שהאמונה נותנת לנו עולם בהיר, ברור, שמח, מלא משמעות, מלא שלווה. זה לא בושה, אנחנו לא צריכים להתנצל על זה. אין יותר הירואיקה בזה שאתה חי בתוך חור שחור. זה בדיוק ההפך. ויבוא יום שיתנקמו בכפירה על מה שהיא עוללה לאנושות. בפתע תבקש להשליך מן התוותיה, בחמה גדולה ובקצב גדול, תבקש מן התנגמת החיים הטובים שהיא לקחה מנה. את השלווה והעדן של הדעות הטהורות, כן, הקדוש נותן לנו שלווה ועדן לא טהורות, של החיים הטהורים והזקים, אשר שללה מהם. כמה נפלא יש בטהרה. העולם החילוני שרש את הצניעות, שחיסל את כל היופי של האהבה הצילית שבין איש ואישה, הפך את זה לבהמיות, הפך את זה לדבר חסר משמעות. אתם יודעים שאחת הצרות הכי גדולות של העולם המערבי, שכבר מפסיקים ליהנות מזה. הם הפכו את זה לדבר כזה זול, כזה מלוכלך, כזה חסר כל משמעות, אחרי כבר שהם המציאו את כל ההמצאות שרק אפשר, ואת כל התרגילים וכל הפטנטים, וכולם עושים איך להגביר את התאווה הזאת, הם בסוף מגיעים, במרד השפוף של גדי טאו, הוא מתאר את זה. את הזוועה הזאת, שאנשים צעירים, בגיל 18-20, פתאום מתברר להם שכבר נמאס להם. הם עוד לא התחילו את החיים, וכבר הם מועסים בזה. וכבר נראה להם כל כך זול, כל כך מבייש. הם בחיים כבר לא יוכלו להתחתן, הם בחיים כבר לא יוכלו לבנות משפחה. זה הכל מאוס ביניהם, זה הכל חסר כל משמעות ביניהם. יש היום בסקנדינביה מחלה חדשה, שנקראת עקרות פסיכוסומטית. אנשים מאבדים את כל הכוח, את כל העון המיני שלהם, מתוך איזשהו פסיכוסומטיה של כבר מיאוס בדבר. אין להם שום בעיה אנטומית, אבל מבחינה נפשית, הם הגיעו למצב כזה שכבר הם לא מסוגלים להתעורר, והם לא, הם, נוצרה מין עקרות פסיכוסומטית. זה מחלה כזאת. ומתוך הרסו את כל מה שטוב, כל מה שיפה, כל מה שהקדוש הוא ברא בעולם, מלא עדינות, מלא יופי, מלא עומק, הרסו אותו. את החיים הטהורים והזקים אשר שללה מהאנושות, שללה ותאבד, שמה למרמס, מבלי אשר יש לה כוח לאותה הרשעה, להשיב תמורתם אפילו חלק אחד מני רבבה. הבעלה הזעומה שעל ידה הרבבה הכפירה את העולם להמם את המוחות והלבבות, להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, המאומה, הבעלה הזו תעבור ותשקוט, והדעה הצלולה והמתונה היודעת גם כן איך לחיות ואיך להתבונן, איך להישקט, איך להתלהב, והגבורה האלוקית היודעת לכונן גוי איתן ועם אדיר בקודש, תיקח את מקומה בחיים. ואז שבט ביקורת של מוסר אכזרי, מוסרות, שוט, תניף על השפחה אשר העיז על הרשת את גבירתה, על העבד אשר התנסה למלוך וחותם העבדות חקוק לעד על מצח נשמתו. אז כך הרב התמודד עם המושג האחד, שזה נקרא דטרמיניזם, או בעברית ההכרח. עכשיו הרב עובר ישר למושג השני, החופש. אנחנו עושים את חופשים. לא רוצים עלינו את כל ההגבלות וכל האיסורים שהתורה נותנת. לחופש נולד. העולם נועד לצעירים. תן לחיות. אל תפריע לי להיות אדם חופשי. באמת? נכון. מה זה חופש? עוד מעט פסח. החופש זו היכולת להיות נאמן לעצמיות. העבדות זו השיעבוד הנורא ליצרים חיצוניים, ללחצים חיצוניים, לדברים שהם לא עצמיות, ואז העצמיות היא בבית סוהר. עצמיות היא משועבדת, היא לא יכולה לבוא לידי ביטוי. נכון? אומר הרב, החופש זה יהיה הכוח שיהרוס את הכפירה. כי כמה זמן אפשר לשעבד את הנשמה? כמה זמן אפשר לסגור אותה בכלוב ולא לתת לה לבוא לידי ביטוי? כמה זמן אפשר להכריח את האדם לשכוח מי הוא ומה הוא? כן, פעם אחת אני חושב הקראתי לכם את הפסקה הזאת, הרב מסביר שאחרי חטא אדם הראשון, אז האלוקים מתגלה לאדם ושואל אותו, אייקה? אנחנו נוכלים, השם רשי שם שואל, מה זה אייקה? מה, השם לא יודע איפה הוא בא, מתחבא בגן, אומר לו, אייקה, מה, איפה אתה? מה, הוא לא יודע איפה הוא? אז רשי אומר, פתח איתו בדברים, אבל הרב מפרש, מה זה אייקה? הרב מפרש ברות הקדושה, הקדוש אומר לאדם, היי, איפה אתה? אתה יודע איפה אתה? אתה לא שם לב שאתה הולך לאיבוד? אתה לא שם לב שאתה מאבד את עצמיותך לדעת? אתה לא יודע איפה אתה ומי אתה? אתה לא שם לב שאתה מאבד את הדבר הכי חשוב שיש לך, זה את עצמך, את עצמיותך, את אור הנשמה שמכיר בך. היי, תמצא את עצמך! תהליך התשובה זה לשוב אל עצמנו, אל נשמתנו, אל מה שאלוקים עשה אותנו ישר. כל עניין התשובה זה החופש להביא לידי ביטוי את העצמיות האמיתית שלנו. זה לחזור ולהיות חופשים לבטא את צלם אלוקים השם בקרבנו. החופש, זאת התרועה הולכת עם התקיעה של הדטרמיניזם. החופש הזה הוא יצא כערים נורא ממסגרתו, אשר ירמוס בזו פה את הכפירה כרמוס תולעת, ארסית, בזויה ומגועלה. תשוקת החופש תבוא למרום פסגתה, ואדם יכיר שיש לו רשות לחיות ברוחו פנימה, כאשר הוא, כמו שהוא באמת, כפי חפץ הטבע האביר של נשמתו החיה. זה חופש. לחיות את מה שנשמתי האמיתית, כפי מה שהוטבעה בי רוצה, והנשמה הזאת חיה רק באלוהים. וכשלקחו לה את אלוהים, באין אמונה עמוקה וזוהרת, אין לה חיים ואורה. היא מתנודדת כצל ומדקד ביסורים נוראים וצחיית שמה אכזרי. ומי מעכב על ידה? מי לא ייתן לה לחיות באלוקים? מי מפריח ציפור שמיים זו מכינה? מי ישים אותה בסוגר? מי יצרינה מלשות מלוא רחבי שמיים? למה משה התחתן דווקא עם ציפורה? מסביר המהר"ל, כי היא הייתה אישה רוחנית שהנשמה שלה יכלה לעופף בלא מעצורים, ורק זה הכוח הרוחני שמתאים להיות בשר מבשרו של משה רבינו. טוב, אחר כך יש לו שליחויות, הוא עסוק, הוא לא יכול, אבל ברמה עקרונית זה הצד של ההשלמה של משה רבינו. הרבה בספרים הפנימיים השמה זה כמו ציפור, היא רוצה לעופף. הנשמה, מי יעצרנה מלשוט מלוא רוחבי שמיים, מלוא הזוהר ואוויר הענן מלא אור וחיים? הנשמה, נשמת אדם בעצמה, תכיר מיד את אויבתה, ובמבט בוז ושעת נפש תשקיף על פני השפחה הנחרפת הכפירה אשר תתגלה בכל נבלותה, אחרי אשר יקרה מן המסווה של הדמיון החשוך והלועד שהספיקה איזה זמן לשים על פני השכלים. הדשאים עומדים על פתח הקרקע. ההכרה האמיתית הזאת הולכת וקרובה. אסיה ואמריקה ואירופה הנאורה וכל העולם המודרני בכלל כבר נלאו נשוא את סבלו לכפירה הקשה המכבדת על האדם ועל רוחו יותר מכל תחזיר של אמונה יותר תרחנית, ונתון לא תיתן מאומה. גם אם תאמר שהאמונה היא תרחנית, כלומר מחייבת בהרבה מצוות, אבל הכבדות שמכבידה על האדם, הכפירה שמרגילה אותו לחיות בלא שום משמעות, בלא שום כיוון, בלא שום ערך, זה הצרה יותר נוראה. במצב של שחיית צמא כזאת התנפל האדם אל מעיין האמונה. בכל לב הנפש ישתה יגמה מכוס נחל הדנים של אור אלוקים עליון. פחות. מה הבעיה? הבעיה שכשיש צמאון כזה, אתם יודעים, אדם שהוא משתגע מצמא, יכול לשתות מים. ואז זה מגביר את הבעיות. לא יודע, אמרתי לכם, אני קראתי גם כן לפני, שהיינו בשבת ירושלים שם, אז אצל חותני ראיתי מאמר במוסף הארץ, אישה אחת שם עשה תחקיר שהיא טוענת שכמעט 10% מהאוכלוסייה החילונית ברמה הסוציו-אקונומית בינונית ומעלה, היא אומרת זו תופעה שמקיפה מאות אלפי אנשים, הולכים היום לכל מיני חוגים שמלמדים את האדם לדבר עם מלאכים. כל אחד מלמדים אותו איך לעשות את זה, ואז כל אחד יש לו את המלאך שלו, וכשהוא במצוקה אז הוא פונה למלאך שלו, מדבר אותו, וזה מרגיע אותו. אתם לא מאמינים? גם אני לא אמנתי, אבל אני קראתי את המאמר הזה, אני הסתכלתי עוד פעם, הסתכלתי, אני קורא בעיתון הארץ או בסתם איזה, אני לא יודע, קשה לי להאמין שיכול שהיא מגזימה וזה לא מאות אלפים, יכול שזה עשרות אלפים, אבל היא טוענת שיש המון המון חוגים כאלה בכל הארץ ללמד אנשים לדבר עם מלאכים. אנשים פשוט חלקו על כל השכל. אבל צריך להבין איך זה קורה דבר כזה. ומה שאחד הדברים שמעניין, שכל המאמר הזה חוזר הרבה פעמים על זה, זה לא איזה טיפוסים משונים כמו שתמצא אולי באיזה אשרה מודי. אתה תפגוש עורכי דין, רופאים, מנהלי בנקים, פרופסורים באוניברסיטה, אנשים אינטליגנטים, מכובדים, שאתה פוגש אותם ברחוב, אתה לא מאמין. הולך הביתה, כל מצוקה שיש לו, פונה למלאך שלי, זה מרגיע אותו, הוא מתעדה, ואז הוא משיך. ויש שם כמה אנשים שמסבירים למה זה חשוב להם לדבר עם המלאך שלהם. נכון? עם ישראל כבר לא יכול לסבול את זה. הכפירה היא כל כך לא טבעית, שזה מוכרח להתפרץ בכל מיני צורות משונות. אנשים בצורה היסטרית מחפשים אמונה. רק מה הבעיה? מה הבעיה? שהאמונה הדתית, כל הזמן מסבירים להם שדבר הכי גרוע. זה האמונה שהיא מחרחרת מלחמות, ושהיא פרזיטית, ושהיא נגד המדינה, ושהיא זה... אז לשם מפחדים להגשת. אז אין להם ברירה. אז או שהם נוסעים להודו, או שהם מוצאים איזה חוג כזה שנותן להם הודו בגרוש, ועושה להם כל מיני חוגים, כמו לא בגרוש, שכמובן זה הולך בדולרים, אבל נותן להם חוויות כאלה רוחניות, אז זה קצת מרגיע אותם, שהם לא רק גוש חומר, גוש שאין בו שום דבר. אבל אדם הוא כבר מנוסה במסע, והוא כבר יודע היטב מה היה אחריתו, את אשר שתה לרוויה את מי האמונה עם כל הרפש והטיט אשר גירש הים הגדול הזה משך הימים, כל האמונות האליליות, רק הנצרות והאסלאם, אחרי אשר עמו חמרו ממיו. על כן יובה לשוב בכל לב הנפש מים תאורים מפלג אלוקים. שימו לב, עד כאן הרב דיבר באופן כלל אנושי על האנושות, אותו על עם ישראל. עכשיו הרב, אותו תהליך הוא מתמקד, ממקד את הזום של המצלמה ההיסטורית, המבט ההיסטורי, הרוחני, האמוני הזה, על עם ישראל. הרוח התוקף את כל האנושיות תקף גם כן איזה חלק מבנינו. אמנם יותר קרובים אנחנו למקום ההורה, יותר קרובים למעיין החיים, יותר מלאים בחי הנשמה האלוקית, אשר הרבינו לנוק ממנה, ממי עלומנו עד ימי זקנה וצבא. מוצלו ישראל ממירת אלוקים זאת באמת. אבל אם נדמה לנו שעול הכפירה הסתרג ועלה על צבא רבבות מבנינו, כן, בתקופת הרב זה עדיין היה רק רבבות לצוערנו הרב, בינתיים זה נהיה מאות אלפים ומיליונים. אם נדמה לנו שעור הכפירה הסתרג ועלה על צבא רבבות מבנינו ויסם בסד רגלם ועתיים כמפרפרים בין החיים והמוות, לא ידעו חיים מנוחה, לא ידעו עדן שלוות תום, והם צמאים להרטיב את חיקם היבש, הנה קרובות הם העיניים להיות מפקחות. יודעים שהיו בין סופרי השכלה הראשונים, היו סופרים שחששו מזה, שהם הבינו שהם הולכים לדרך שהם לא יודעים לאן הם מגיעים. מי שביאליק היה אחד כזה, מיוחד היה פיירברג. בספרים של פיירברג אתה יכול למצוא את התהייה, אוקיי, זרקנו אחורה דברים שלא רצינו, אבל בעצם אנחנו הולכים, יש לו ספר שנקרא לאן. כל הספר מתאר את המצוקה של בחור שעוזב את העיירה, הולך כאילו אל ארץ ישראל, אל הכפירה, באמצע הדרך הוא נצא ושאת עצמו בעצם בלי אמונה, בלי תורה, בלי עם ישראל, לאן אני הולך? ואז הוא חוזר. הוא חוזר, מגיע לפתח של העיירה, אומר עצמו, מה אני חוזר לדת הזאת עם כל מה שיש בה זה וזה וזה, ואז הוא מסתובב והולך שוב. אחר כך באמצע הדרך הוא אומר, רגע, אם אני עוזב את זה, לאן אני הולך? אני נתקע באמצע. לאן אנחנו הולכים? יש סופרים שהרגישו שאנחנו זורקים, יש לנו ביקורת על הדת, אנחנו זורקים אותה, אבל בעצם אנחנו מובילים, אנחנו מובילים את עם ישראל. זה מקום עוד יותר גרוע. רק לא יודעים, לא ידעו לתת תשובות. הנה קרובות הן העיניים להיות מפקחות, קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה שנתהפכה בתקופה קצרה למין אמונה קטעית וחצופה, ואינם דופקים על תלפי תשובה. אגב, כך אומרים הרבה אנשים שעושים פנים אל פנים עכשיו, שזה לא יאומן, כמה יש הרבה אנשים שהם כל כך שמחים לפגוש איזה משהו רוחני, איזה דיבור, איזה שיחה על הנושאים האלה באופן יותר רוחני. ההנחיה אגב, אתם יודעים, בכל הפנים פנים זה לא לדבר דווקא על פוליטיקה ודווקא רק על התיישבות. אתה מדבר בכלל על אמונה ועל עם ישראל ועל גדלות ועל ראיית הדרך ארוכה ועם הנצר לא מפחד מדרך ארוכה וכל הסגנון שלהוציא את האנשים מהמסכנות שהם חיים רק את הכאן ועכשיו. ללא שום חזון, ללא שום עבר, ללא שום עתיד, הם מסכנים, אומללים, צריך לעזור להם קצת מה שנקרא להרים את הראש, לראות באיזה עולם גדול יפה ואנחנו חיים בו. מה יש לנו איתנו? לאן אנחנו הולכים? מינם דופקים על שערי תשובה שאנחנו נדמים להם כאילו הם סגורים לפניהם, אבל באמת רק דחיפה אחת מספקת היא לפתח את השערים. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, בזקניו ובצעירה מחנה גדול מחנה יקרים. ולבסוף חשבון נפש עמוק, קשה, מסובך, אחינו העיקרים, חכמי תורה וסופרים משפיעים, גם אנו נועלנו וחטאנו. כי למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו בענייני הלכה, אבל שכחנו את האלוקים ועוזו. לא עסקנו בלפתח את הרוח של היהדות, את כל מדע האמונה. לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי הדורות עולמים, הרמב״ם, חובות הלבבות, הרמח"ל, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצבחו והכריזו בקולי קולות, כי סוף הנהר של התלמוד המעשי כשהוא לבדו להיות יבש וחרב, אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן ים, מים הדחוך מתה וקבלה, מים דעת אלוקים, מים תואר אמונה התורה הנובעת מנשמתנו פנימה משורשה מקור חיים. אתה בא הקץ. הננו קרויים בתחילתנו הלאומית לטבוע את אלבון האדם כולו. כלומר, תחיית עם ישראל, כיוון שעם ישראל קרוב יותר לאמונה, ובעם ישראל אפשר לגאול את הנשמה מעבדותה בצורה יותר קלה, ההכרח, הדטרמיניזם, הוא פועל יותר בעם ישראל, שאצלה הכפירה זה ממש נגד הטבע, זה נגד כל ההיסטוריה שלנו, זה נגד כל האופי שלנו, שם הנשמה האלוקית תתפרץ ראשונה לטבוע את אלבונה, ומשם לכל אומות העולם. שכל אומות העולם יראו את החיזיון הזה, איך עם ישראל, אתם יודעים מה? זה כמו מגילת אסתר. כל הכפירה שיש היום זה בשביל שיעני הגויים יראו, הנה גם עם ישראל הוא נאור, הוא רציונליסט, הוא מדעי, הוא זה. וכשפתאום כל העולם יראה איך שכל הכבלים האלה נשברים, איך שכל הקליפות האלה נופלות, ואור האמונה הישראלי מופיע בכל גבורתו, בכל עוזו, בכל טהרתו, בכל קדושתו, זה יהיה החיזיון המדהים שיחולל את המהפכה באנושות כולה. אתה בא הקץ. יהיו קרויים בתחייתנו הלאומית לטבוע את אלבון האדם כולו. אתם קרויים אדם. עניינכם להופיע את צורת האדם השלם. אלבון הנשמה האלוקית שבידינו הופקדה לרוממה ולסגבה, נשמת אלוקים חיים שהיא צריכה להתפשט על כל עולם כולו, להעירו ולהחיותו. האורה יוצאת מתוך אור התורה ואור הנבואה, השווה לכל נפש ומחיי כל חי, בחזקה ונדבע ממנו אתה לעת קץ. ובתוך הערת התחייה יבוא לנו הגורם הכללי, נכון ההכרח, ההכרח האלוקי, הוא ישיב אותנו אל אור החיים. הוא יפתח את אור האמונה ממסגרותיה. הוא יחזיר אותנו לחוכמת ישראל מקורית, החופשית מכל עול נחר, מתוך כל השפעות נוכריות, זרות. יחזיר אותנו לחוכמת אלוקים חיים הקבועה באוצר החיים שלנו. הוא יביא אותנו לידי תלמוד קבוע לחבב את האמונה לכל צדדיה, לנגלותיה ולנסתריה. למען יחיה באורה וברוח אמיץ נקרא בכל מארץ חיים מקור ששם אלוקים הופיע והדעה דיבה למושב לו, בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. נס גלוי, הצלחתי.